הרבה דברים נאמרו על חורבן ירושלים. אחד הדברים שכתוב בספר ירמיהו, שוטטו ברחובות ירושלים, ראו אם תמצאו בירושלים ודאו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. אומרת הגמרא מסכת שבת בקופיותת, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמונה. ירושלים חרבה בגלל שלא היו אנשי אמונה, לא היו מבקשי אמונה. שאלה הראשונה ששואלים אדם כשהוא מגיע למעלה, אם נסעת ונתת באמונה. באמת בפשטות בגמרא משמע שכשמדברים על אנשי אמונה, הכוונה על אנשים שנוסעים ונותנים באמונה. יש בליקוטי מוהר"ן בתורה כ' למד ה' ועוד ח', הוא אומר שלא שייך, אבל מצד אחד כתוב, הוא לא שואל את השאלה, אבל באמת לפי דבריו יש תשובה, מצד אחד כתוב לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמונה, מצד שני כתוב על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי. מה אמר נחמן מברסלב, שלא שייך שאדם יהיה איש אמונה במשא ומתן אם הוא לא לומד תורה. לא עם הארץ חסיד, אם הוא לא לומד תורה הוא לא יודע אפילו מתי הוא עובר על הלכות כשהוא נמצא במסע ומתן. הרב מקוזן סיפר שבזמן רב חיים מצאנז היה בעיר צאנז יהודי אחד עם הארץ תמים שהתחיל לשמוע שיעורים, ששמע איזשהו שיעור, הוא התחיל לשמוע שיש כל כך הרבה דברים שאסור לעשות בשבת, ומי שלא למד ללכות שבת לא יכול שלא להיכשל, וללכות שבת הוא הרי לא למד. הוא בא הביתה ואמר לאשתו, תשמעי, אני לא יודע מה אסור בשבת, אני לא יודע מתי אני עובר על איסורים בשבת, ולכן היום והלאה כשמגיע שבת את מדליקה נרות, אני נכנס למיטה ואני לא יוצא מהמיטה עד מוצאי שבת. אבל גם במיטה אני לא יודע מה הידיים והרגליים שלי זזות לכאן לשם, אז לכן אני מבקש ממך תקשרי אותי חזק חזק את הידיים ואת הרגליים, תקשרי אותי למיטה וזהו, מכניסת השבת עד מוצאי שבת אני קשור במיטה, למיטה לא זז. וכך אומר, אמר רבי מקרוזמורג, הוא עשה שנתיים. שאל הרבי מקרוזמורג, האם היהודי הזה קיים שמור את יום השבת לקדשו? ודאי שכן, הוא לא עבר על שום עבירה. האם הוא קיים זכור את יום השבת לקדשו? ודאי שכן, הוא עשה כיבוש. אבל האם הוא קיים וקראת על השבת עונג? זה לא חוכמה. התורה לא רצתה שנקשור לנו את הידיים ואת הרגליים, התורה רצתה שהידיים והרגליים ילכו להם צריכות ללכת. אתה לא יודע, אז תדע שזה צריך ללמוד, אז תדע, תצא, תעשה מסע ומתן. אתה לא יודע איפה אתה בכלל נוגע בשאלה. בדיוק הייתי כאן באיזה מקום, אז סיפרתי שאני בתור ילד הייתי עוד הולך עם שקיות ניילון עם הרגליים של תרנגולות או עם תרנגולות שלמות לרב לשאול שאלה. זה דבר שעבר מן העולם לגמרי, מי הולך לשאול שאלה היום? אם יבוא לרב עם הרגל של תרנגולת הוא יעלב, אני חושב שעושים מנות הבח. היה אצל נסס רגן הרוב בנתניה שני בניינים על ידינו, אני הייתי הולך עם לבים ברגליים של תרנגולות. זה לא חוכמה, אבל החוכמה שאמא שלי ידעה לשאול. אמא שלי הכשירה בשר והיא ידעה לשאול, היא לא למדה בבית יעקב, אבל היא ידע מתי יש שאלה בעוף. היום תיתן לבחורה מורה בחירה בסמינר, תן לעופות, מאיפה היא תדע מתי יש שאלה? כן? לא יודעים בכלל. בשביל לדעת שיש שאלה צריך ללמוד. אם אדם לא לומד, אז הוא לא יודע בכלל שהוא נתקל בשאלות, שהוא צריך לשאול עוד לפני שהוא יודע מה התשובה. לא כל כך חשוב לדעת מה התשובה, מספיק לדעת מספר הטלפון של הרב, אבל לא מספיק לדעת מספר הטלפון של הרב אם הוא לא יודע לשאול. מה הוא עושה מספר הטלפון אם לא תהיה לו שאלות? כדי לדעת לשאול צריך ללמוד. ולכן אין סתירה בין עוזבה מתורתי לבין שוצצו ברחובות ירושלים, שוצצו בחוצות ירושלים ואומן הורדו ובקשו. אם יש מבקש אמונה, שמי שבאמת רוצה להיות נושא ונותן באמונה צריך קודם כל ללמוד. מה זה אמונה? דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו מדברים על זה תמיד. יש זוהר שאומר, אם הוא אמת ואם היא אמונה. אמת בעברית שניהם בשם הקימה, כן? אבל המושג אמת שייך לבחינת זכר, המושג אמונה שייך לבחינת נקבה. מה זה בחינת זכר ומה זה בחינת נקבה? בחינת זכר זה הדבר ששמים בתוך הכלי, ובחינת נקבה זה הכלי שמקבל את הדבר. וידעת היום כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל על הארץ, זה האמת, והשבות האלה מבחה, זאת האמונה. כלומר הלב צריך להיות הכלי שבתוכו שמים את האמת, היא אמונה, זה הכלי שבתוכו שמים את האמת. להפעיל את המערכת בהתאם. אמונה, אמונה זה משורש אמן. כשאנחנו נאמן על ברכות אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים ברוך אתה השם לכם החמש הקונים לדברו, אנחנו מאמינים ברוך אתה השם לכם מלך העולם השם קיבלשנו מצוותיו וציוונו, אנחנו מאמינים. מה זה אנחנו מאמינים? זה שוב אין צורך פה בקהל הזה לבוא ולומר שלא הכוונה לביטוי השגור על לשונם של בני אדם בעברית המודרנית שמשמעותו אחרת לגמרי. כלומר אני מאמין למרות שאני לא יודע. לא זה הכוונה. אמן זה 91 זה הצירוף של שני שמות של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ' 26 וא' ד' מ' י' זה 65 ויחד זה 91. השם י' כ' ו' כ' כתוב בשערי הורה פרק מאמר חמישי קשור לבחינה שנקראת תפארת, והשם א' ד' מ' י' קשור לבחינה שנקראת מלכות, ויחד זה תפארת מלכות, תפארת המלכות. מה זה מלכות? מלכות לא יתלמיגר ממידה, מלכות זה הבחינה שמעבירה את ההנהגה הלאה, ותפארת זה מה שמכיל את הכל, כמו פירות של אילן, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, זה כמו פירות של אילן, פערך החבוש עליך בהתייחס לתפילין שמקשרות את הלב עם היד ואת הראש עם הנשמה שבמוחי, כשהכל קשור והכל קשור לקדוש ברוך הוא. זה פער, זה פער שבתפארת. בתפארת שבמלכות זה כשהכל הכל ביחד מועבר על האל המקבלים. י' כ' ו' כ' ד' נ' י'. חג הפסח חג האמונה, חמצה נקראת לחם של אמונה. חג הסוכות זה חג השמחה, זמן שמחתנו. המהר"ל אומר על חטאו של משה רבנו, דיברנו על זה 1.5 מיליון פעמים, שהחטא היה שהוא כעס והתורה אומרת יען לא האמנתם לי כי המאמין שמח, וכיוון שהוא לא היה בשמחה כנראה שהייתה פה איזושהי בעיה של אמונה. אמונה ושמחה זה שני דברים של אותו מטבע. כי מה זה שמחה? אז דיברנו על זה, אין הנבואה שואה אלא מתוך שמחה, זה כולל הנבואה שאברהם אבינו היה צריך לקבל כשהוא שלח את עסקים לצבאו של יצחק. הוא קיבל נבואה, כלומר הוא היה בשמחה. אז מה זה שמחה? שמחה זאת הרגשת שלמות, הרגשה שהיעדר ספקות. אין שמחה כהתרת הספקות, זאת הרגשה שהכל ביחד, זאת הרגשה של פאר שבתפארת, זה הרגשה של שמחה, הכל קשור. אולי לכם על דרך הסגין האור קוראים לאבלות שמחה, הלכות אבלות הלכות שמחות. למה? אז ככה וככה, כי אבלות זה חיסרון. אדם שאבל, על מה הוא אבל? אבל שחסר לו, כן? חסר לו, חסר לו אבא, חסר לו אמא, חסר לו אחד משבעה קרובים, חסר לו רב, חסר, הוא אבל, חסר לנו בית מקדש, אנחנו אבלים. ממילא ההפך מהאבלות זה שמחה, כי שמחה זה שלמות. אבל גם כשאדם אבל הוא צריך להרגיש שכל מה דוד רחמנה, השם נתן והשם לקח, יש שם השם מבורך. זה גם, גם כאן הוא לא צריך להרגיש ספקות, גם כאן הוא לא צריך להרגיש חסר. הייתי לכם אבלים לא מזמן פה בחוף שערי תורה, כשנפטר ידידי שכל יושב בית וגן ואחרים רבים הכירו אותו, הרב אליעזר רוב. אז אמר לי הבן שלו שאבא תמיד היה אומר, כשהוא היה רואה אנשים שנפטרו וכתוב במודעה שהוא נפטר בטרם עת, זה היה תמיד כועס. אדם בן 20 נפטר בטרם עת, אדם בן 50 נפטר בטרם עת. היה בנתן ידידי אחד בן 95 שנשוי בערך כמעט אותו מספר שנים, כן? ולא היו להם ילדים, הם היו זוג יונים, היו זוג יונים, איש ואשתו, הונגרים, זקנים, תמיד הלכו ביחד, תמיד זה. וכשהוא נפטר אז היא בכתה למה הוא נפטר בתרמת, איך בגיל כזה, היא אומרת, משאיר אותי לבד. מילא היה נפטר לפני 30 שנה, עוד הייתי מסתדרת, אבל איך בגיל כזה משאיר אותי לבד? מה זה נפטר בתרמת? זה תמיד בתרמת, ותמיד זה בשביל אלה שהם מאבדים, אז ככל שזה יותר בעת, זה יותר בתרמת. ובשביל האמת, בשביל הנפטר עצמו, זה העת שלו, זה הזמן שלו, זהו. הקדוש ברוך הוא קצב את זמנו, וזה הזמן. ככה מה הרבוב. ולכן הלכות אבלות והלכות שמחות, כי באמת הפנימית גם כאן הוא לא צריך להרגיש שדברים מתנהלים לא כמו שהוא היה רוצה שהתנהלו. חג הסוכות זה חג זמן שמחתנו, חג הפסח זה זמן ביסוס האמונה, באמצע יש גם זמן מתן תורתנו, ובאמת זה המעגל. מפסח בסוכות נסגר המעגל, בשמחה נסגר המעגל. סוכה זה בגימטריה 91, סמך ואב קפי, סמך ואב קפי זה אומר לא כתיב רגיל של סוכה, אבל כך כתוב בספרים שהסוד של סוכה זה יוד כבאב כבאלף דלת נון יוד, שבא בידי ביטוי במילה סוכה בכתיב מלא. מה זה סוכה? אז אומרים שבנפתלי מרופשיט לא היה יום בשנה שהוא לא עשה משהו בשביל הסוכה. אגב, המקור לשמחה בחסידות, אחד המקורות המרכזיים, העמודים המרכזיים, זה רב נפתלי מרופשיץ, שהוא היה איש שמח, תמיד הוא היה מליחות, מתבדח, בית חנות של חתונה הוא המקור. והרבי של הרב למלך ולז'נסקי היה אומר שבכל בדיחה של רב נפתלי יש רזי רזין. אבל זה לא היה יום שהוא לא היה עושה משהו בשביל הסוכה. הוא היה אומר שנשמתו משורש מצוות סוכה. הוא היה אומר למה הוא כל כך אוהב את מצוות סוכה? הוא אומר כי בסוכה האדם נכנס עם הרפש שעל המגפיים בתוך המצווה. כל המצוות אנחנו עושים עלינו, אנחנו מכניסים לתוכנו מצה, אנחנו מכניסים לתוכנו כל שופר, אנחנו שמים על היד תפילין, אנחנו שמים על הראש תפילין, אנחנו שמים על הגוף ציצית, אבל בסוכה אנחנו נכנסים בתוך המצווה, אנחנו מוקפים במצווה. זה אמונה, זאת השלמת האמונה, זאת השמחה שמבטאת את השלמת האמונה. כשאדם מקיף את עצמו בדבר, הוא כל כולו בתוך הדבר, איזה אמונה, זה הכלי שמכיל את הכל. בית מקדש זה גם מבחינה של סוכה, הרי במקרה הגמרא במסכת סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, כל כך הרבה לומדת דברים מהיכל בסוכות בעירובין, לומדים מהיכל, מאולם, משום שבית מקדש היה גם כן בחינה של סוכה, בחינה של אתה נכנס לתוך בית המקדש, אתה טובל בתוך, כמו שרבי עקיבא אומר, מקווה ישראל השם, אדם טובל בתוך הדבר, הוא כולו מוקף בדבר. אנחנו רואים הרבה מאוד לשון הקיבה כשמדברים על החורבנות. בת בבל השדודה אשרי שישלם לך. אז בת בבל, לא אומר בן בבל, מה זה בת בבל השדודה? לאורך כל הדרך רוב רובן של הנשים הלא יהודיות שמוזכרות בתנ״ך הן בנות שטן, גרועות עד מאוד. זה מתחיל עם חווה שהביאה את החטא, זה עובר למה שכתוב בספרי קבלה על אותם לילים שליוו את אדם הראשון ב-130 שנה עד שנולד שט. זה ממשיך לשורש היחיד שנשאר מתומת קין אחרי המבול. מי נשאר מתומת קין? הרי כל דברו של קין בכורה מתו, ואחות טוב על קין נעמה, היא הייתה אשתו של נוח, היא הביאה איתה לטבע את תומת קין, שכתוצאה מזה יצא חם, וכשיצא חם מה התגלגל? מחם התגלגל כנען, וכנען הגיע לארץ ישראל, לארץ כנען, וכאן היו כל השבעה עממים שהם התמצית של התומה של 70 מינות, כך כתוב הספרים. כתוב בישעיהו יהושע פרק כ"ד, שוילחמו בכם בעלי יריחו, הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, החיבי והגלגשי והחיתי, כל שבע אומות, אומר רש"י, מכיוון שיריחו היא מנעולה של ארץ ישראל, כל גיבורי החיל של שבע אומות הגיעו ליריחו. בתרגום לשפה שלנו, אם שבע אומות מבטאים את התמצית של תומת 70 אומות, שם התמצית של תומת כנען, שהוא התמצית של תומת חם, שהוא התמצית של תומת לנה של נעמה, שהיא התמצית של תומת קין, הרי ביריחו גיבורי החיים ששבע אומות היו תמצית של התומה והגיעו ליריחו. וביריחו איפה הם התרכזו? בביתה של רחב. ולכן המרגלים הגיעו לרחב. רחב הייתה סמל של שיא השיאים של הטומאה שבעולם, דווקא רחב עם המקצוע שהיה לה. וכשהיא התגיירה, כשהיא התהפכה לטוב, זה היה הניצחון הגדול ביותר על הטומאה. כי את הטומאה אפשר לנצח בשתי צורות, או לאיהפכה או לאיכפיה, או שהופכים אותו לטוב או שכופים אותו, כלומר עוקרים אותו. אז ברד מנעמה עד רחב, אבל בדרך יש עוד כמה צדיקות. האדם הרשע ביותר שיבוא לנו במצרים המרושעת, בשמו, מי? לא פרעה, אשת פוטיפר. פרעה היה רשע, אבל מה ידוע לנו על רשעותו כאדם פרטי, מלבד זה שיבוא לנו גם דברים אחרים עליו? ידוע לנו שהוא המליך את יוסף, ידוע לנו שהוא דיבר, נתן בידי יוסף את הכל, הוא אפשר ליוסף להביא את יעקב למצרים, אחר כך ויעקב מלך חדש שלא ידע את יוסף, בהנחה שזה אותו מלך או מלך אחר שנתחדשו גזירותיו. אבל פרעה יש לו כמה, הפרעה הכלאי יש לו כמה פנים, לא רק את הפנים השליליות. יש את פוטיפר, היא זו שגלגלה את כל העניין, יוסף לבור, ואחר כך ירידה למצרים ושעבוד מצרים. ואחר מכן במדבר אנחנו פוגשים עוד איזה צדקת אחת, קוזמי בצור. קוזמי בצור. לאחר מכן עוד איזה בויה אחת הגיעה, כאולי איזבל. לאחר מכן במדינת אסתר יש לנו את ושתי ואת זרש. ושתי בהתחלה הייתה הצדקת, אחר כך זרש היא הייתה היועצת הגדולה. אם זה היהודים מודחה כאשר החינות לא מתן הזרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבוה חמישממה, ובבוקר אמר למלך לתלות את מודחה עליו. עכשיו אני מדבר על נשים לא יהודיות. נשים יהודיות זה בדיוק להפך. נשים יהודיות אין סטריאוטיפ של אישה מרשעת בין היהודיות. אין סטריאוטיפ של אישה מרשעת, ההפך, יש לנו נשים צדקניות. זה כמעט זה. כמה שאנשים יהודיות מוזכרות רק כנשים צדקניות, וגם לא לגמרי צדקניות, גם לא להפך. אנחנו רואים את מצלף חדה, אנחנו רואים את מרים, אנחנו רואים את שרה, רבקה, רחל ולאה. יש את אימון של המקלל, שמכשלה במצרים, בפטפוט יתר, כן, אבל גם כן זה משהו יותר אונס מאשר חטא, וזה ודאי לא סטריאוטיפ של חוטט. זה יותר טרגדיה מאשר חטא. מה שהיה שם אבל לא מוצאים. יש את איזבל, את התניה, אבל אלה כולם יבוא מצידון. כתוב ספרים שבקדושה בחינת הזכר יותר חזקה מבחינת הנקבה, בתומה בחינת הנקבה בתומה יותר חזקה מבחינת הזכר. שור החיים מבהים ממש. כשאתה קורא כזה אור החיים, אז אתה מצטער שנולדת מתי שנולדת. אתה רוצה להיוולד כמה מאות שנים קודם כדי לראות אור החיים. פרשת ויחי. עוד לא אמרתי, למה אתה שואל? עם הפסוק עושרי לגפן עירו, עירו כמובן עם עין, רק אני לא יודע להגיד מזה טוב, זה עין, זה חמור, ולסריקה בני אתונו. אומר אור החיים כך, אור החיים מבהיל מאוד, בסיף האחה הנקבה יותר חזקה מהזכר, כי הזכר נוטל יותר את שלה ונקרא יותר את הכבד, וכדבר הזה הוא בחיזיון הראום בחלום שנאבקתי במלחמה עם הזכר, ואיני מקל בעיניי להכניעו. הוא נאבק עם השטן, עם שורש הרע, והיה מקל בעיניו להכניעו. היום אנשים נופלים לבלי קרום בגלל זה תמונה אידיוטית באינטרנט. הוא נאבק עם השטן בעצמו, והיה מקל בעיניו להכניעו, והפלתי אותו בכוחי. ולנקבה, לבחינת הנקבה שנתומה, אני התאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות יכולתי להשמיכה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. וזהו שנאמר, אומר האור החיים, הרי הבחינת הטומאה, שורש הטומאה, ואותה על ידי חמור, חומר. בחינת הנקבה, על ידי אתון. זה מה שקרה, הלכו למשוך מלך בישראל. על איזה רקע הלכו למשוך מלך? שעבדו האתונות, ושלח אביו של שאול את שאול לחפש את האתונות, ובא שאול ונגיע למקומו של שמואל, הוא הולך לשמואל לשאול אותו איפה האתונות. לכאורה זה נשמע כמו אותה אישה שהייתה מצלצל למשה פיינשטיין כל יום שישי. כל יום שישי הייתה אישה מצלצל למשה פיינשטיין, יום שישי אחד הרים את הטלפון רב דוד הבן, והוא שאל אותה, מה את רוצה? אני רוצה את הרב. הרב נח. צריך להיות רב השם. אחרי רב השם מצלצלת, קוראים מורשי פיינשטיין הזקן, אומר, מה את רוצה? את הרב? הרב נח, עוד לא קם, עוד רב השם. אחרי רב השם מתקשרת, אומר לה, מה את רוצה? מהרב, אולי אני יכול לעזור לך. היא אומרת, אני רוצה לדעת מתי זמן כניסת השבת. ותגיד לי, מה? אין לך לוח. תגיד ביתם. ואת לא מבינה, 35 שנה, כל שבת, אני מתקשרת לרב, מתי זמן כניסת השבת, והוא אומר לי, לא עלה לי דרתו שמי שפיינשטיין, להגיד, תשמעי, לא הולכים להרוג נמלה עם פצוטת אטום, זה לא ככה. חסר להם, אתה מתקשרת אליי. רבי שפיינשטיין ענה לה, לכל זה נשמע אותו דבר, שואל המלך הולך לשמואל הנביא, נשאל איפה התנות, תגיד לי מה קרה לך. זאת אומרת, שמעתי מהרב מקלזנבורג, הוא סיפר שפעם אחת היה אחד מגדולי האדמו"רים ששמעו אותו מתפלל בתפילה, מחת קוילס, הוא מתפלל, אתם יודעים, האדמו"ר מתפלל וזה, ויש מסביב שטח סטרילי ואף אחד לא מעז להתקרב, חסידים עומדים רוצים להקשיב, הוא מתפלל בהתפשטוס הגשמיוס ומחת קוילס וזה, ויום אחד שמעו אותו, אומר לו, בואי נשאלו אלו רבצניס קרנק, הבנית חולה וזקנה ואין לנו משרתת ואין מי שיעזור בבית ואני לא יודע והאבנית לא יכולה, אז תדעת שיהיה לנו משרתת. הם שמעו את זה וכל הקהילה הייתה כמרקחה להבין מה הסודות שהרבי התכוון. צריך להגיד, אולי משרתת זה, אולי תורה זה, זה, זה בחינה שמשרתת, ואולי כל מיני סוידס. בסוף מישהו העיז, אבל הסיפור שהיה מקלזבורג סיפר, כן? אני לא יודע מה הסיפור היה, אבל בתור משל זה ודאי יפה. הוא סיפר, הרב מקלזבורג. באו לרבי, שאלו אותו, ווסי גוויין דגרויס ישראל, מה הסוד הגדול מאחור התפילה? מה פוש? הרבנית חולה. הרבנית הזאת, היא חולה. והבית מלוכלך, זה הבית מלוכלך בלכלוך כזה של אבק, ואני צריך משרתת. אז זאת אומרת, זה קרבה גדולה לבוא לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו את הדברים הכי קטנים. אדם בא לאבא שלו מבקש את הדברים הכי קטנים והכי גדולים. זה הרגשה של קרבה. אז יש גם דבר כזה. אז אפשר להבין את זה כפשוטו שבאמת הלכו לנביא לשאול אותו גם על התנות. אבל לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, שהתון זה בחינת הנוקרה, בתורם רבה, זה גם בחינת הסטן הכי קשה שיש, ונשתחררו התנות, זאת אומרת, הרע בעולם משתולל, אז ברור ששאול בא לשמואל, לשאול אותו מה לעשות. ושמואל אמר לו מה לעשות. משך את שאול המלך, כעת יש מלך בישראל, חזרה הקדושה לשלוט, ומיד עוד אומר לשמואל, אל תדאג, נמצאו ההתנות. עכשיו מובן מדוע לבלעם היה אתון. לא הספיק לו חמור. היה צר אתון. בלעם בטח היה אשכנזי, אז הוא היה אומר אסון. זה היה ממש אסון האתון הזאת. אומר אור החיים, זה מה שנאמר, אוסרי לגפן עירו. גפן ממצרים תפליע. גרש גם תתאריה. עם ישראל נמשל לגפן, אוסרי, אני מדבר פה על הגאולה, יבוא הזמן שיקשרו את החמור לגפן, אבל בני התונו של מבחינת האתון שזה הרבה יותר חמור, זה צריך לסורקה. אז קודם כל סורקה זה גפן משובחת כבר, כן? אני מתעתיך סורק, כן? אבל אורך אני אומר עוד דבר, ולזה אמן כנגד גאולה עתידה ולסורקה את אשר ישרוק השם ויקבצם, אז יקשרו את בני התנו, אותם שבאים מכוח הנקבה, גם אותם יאסור לפני בני ישראל. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני התנו מבחינת הנקבה. ו רואים את זה בהגדה, במגילת אסתר. אומרים חז"ל, אם לא האיגרות הראשונות, לא היה נשאל עם ישראל שריד ופליט. מה היה האיגרות הראשונות? שהחשבון שלח באיגרות למות כל איש צורר בביתו מדבר כלשונו. מה הפשט? הפשט הוא שכולם קיבלו את האיגרות ואמרו, המלך שלנו השתמשה על דלתו. מה הוא שולח דבר כזה שזה פשוט לכל אחד? כך, הוא נמדים פשט. אמר זה הרי במקרים הוא הרבה יותר עמוק. הרי עד אז מי ששלט הייתה בחינת הנקבה. רשתי, זרש. עכשיו שבאיגרות הראשונות הורידו אותן מדרגתן מבחינת הנקבה ומשפלה, עכשיו כבר היה אפשר לנצח יותר בקלות. אם לא שהשפילו מבחינת הנקבה שבתומעה בהתחלה, לא היה נשאר לה משרד שריד ופליד. כך אומר. הדברים נשמעים כמעט אקטואליים למה שקורה היום בעולם. תסתכלו מה קורה בגרמניה, תסתכלו מה קורה באנגליה, לא מזמן, תסתכלו מה קורה באמריקה. מה הולך לקרות באמריקה? בין אם יקרה בין אם לא יקרה, זה כבר חצי קרה. שבחינת הנוקבה דתומה הולכת להיות נשיאה. ולאשר ריקה בני התנו ואת אשר יקבץ מכל העולם את עם ישראל לארץ ישראל, אנחנו נראה אותה בכל העולם עולה ושולטת את אותה בחינה של טומאה. בצורה בכלל כן נסיעה, לא נסיעה, כן תיבחר, לא תיבחר, זה לא מעניין את אף אחד, אבל האווירה בעולם כידוע. כלומת זאת, כלומת אותה בחינה, אולי נסביר את זה קצת יותר לעומק. למה בחינת הנוקבה בתומעה היא יותר קשה? הקדושה גדולה יותר ככל שהם מתדמים יותר לבורא. אתה קדוש ושמך קדוש, והנדבות לבורא זה קדושה. קוף מבטאת קדושה, כך כתוב הגמרא בשבת. אומר הצדוק, אז למה היא נקראת קוף? כי קדושה זה לחכות את הקדוש ברוך הוא. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה לא נימוק, לא בגלל שאני קדוש לכם גם אתם צריכים להיות קדושים, מה הקשר? בגלל שעוד שאם נתן לצדקה גם השניים צריך לתת אותו, אותו סכום של כסף לצדקה, זה לא קשור. אלא יש לכם את מי לחכות, יש לכם למי להידמות. אם יש מודל קדושים תהיו, תנסו להידמות לקדוש ברוך הוא, אתם יכולים, יש לכם חלק אלוקא ממעל, תדמו לקדוש ברוך הוא. מה הוא רחום, אף אתה תהיה רחום, מה הוא חמים, אף אתה תהיה חמים. ומילא ככל שמתרחקים ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, מתרחקים מן הקדושה. המידה העיקרית שהקדוש שאנחנו מכירים אצל הקדוש ברוך הוא, בין המידות שאנחנו מכירים, זו העובדה שהוא נותן. אתה מחיים את כולם. זו העובדה שהוא לא נטל, הוא לא מקבל. הוא רק בחינת נטל, הוא לא בחינת מקבל. מילא ככל שמדברים יותר על בחינת מקבל במהות, בעצם מדברים על בחינה רחוקה מן הקדוש ברוך הוא. מילה אחת על אישה בקדושה, באמת מהר"ל אומר שאישה יותר קרובה לחומר, אבל יחד עם זה אומר שהיא יותר קרובה לשלימות. למה? משום ש כשהמקבל הופך להיות לאחד עם הנותן, אז בחינת המקבל מתהפכת לקדושה. וזה מה שאומרים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ולבן באשתו היו לבשר אחד. אז כבר אין חנוכה לבחינת מקבל ונותן. אבל כשמדבר מבחינת מקבל כדבר בפני עצמו, זה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. זה הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. התשובה לאותה נוקבה לתהום רבה, לאותה בחינת נוקבה מטומאה, לאותה בחינה שעליה מדבר האור החיים הקדוש, זה אמונה. אם היא אמונה, בחבקוק ועם דם על אחד, וצדיק באמונתו יחיה. כמובן, דיברנו על זה שאין כוונתו של חבקוק לבוא ולהגיד שלא צריך יותר מדבר אחד, אלא כוונתו של חבקוק לבוא ולהגיד שיש דבר אחד שכולל את הכל. הוא אומר לי, תתרכז בדבר הזה, תתרכז באמונה. מה זה אמונה? כל מלך נאמן, אמן, 91, י' כבר כמר א' ד' מין י', תפארת ומלכות, בחינת המקיף, כמו סוכה, שאדם צולל בתוכה, שוקע בתוכה. מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים? תשקע בתוך הדבר הזה. תהיה מוקף בכל הדבר הזה. זאת בחינה. תהפוך את הקדושה עצמה ובחינה של מקבל, שתקבל אותך ואתה תהיה חלק מזה. זהו, אי היא אמת ואי היא אמונה, בחינת הנקבה של האמונה, שהיא זה כלומד זה כנגד אותה בחינת נקבה שהאור החיים מעיד שהוא לא הצליח לגמרי להתגבר עליה, כי היא חזקה יותר בטומאה. כשאדם בא לשמיים, שואלים אותו שאלה ראשונה, האם נשאת ונתת באמונה? אז איך הממצא אומרים שישאלו אותו האם למדת, דנת בענייני אמונה? הם גם לא הפשט. הפשט כפשוטו, נשאת ונתת באמונה. האם נשא ומתן שלך היה באמונה? מה הכוונה? למה זאת השאלה הראשונה? אחר כך קבעת העתים לתורה. ההבדל בין אדם שעובד אצל הקדוש ברוך הוא לבין אדם שהוא עובד השם מתבטא בשעות שהוא לא בבית מדרש. אם מדובר באדם שתורתו אמונתו, זה מתבטא אצלו בשעות הפנאי. ואם מדובר באדם שמשלב תורה עם דרך אחרת, זה מתבטא בשעה שהוא נמצא בעסק. אז מבטא האם הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא או שהוא עובד השם, עובד את הקדוש ברוך הוא. יש אדם שעובד אצל הקדוש ברוך הוא משרה חלקית או משרה מלאה, כמו כל עובד אצל הבוס, כשהוא יוצא מהעבודה הוא מוריד את החלוק, הוא מחזיר את המפתח, הוא הולך הביתה, עד מחר הוא לא קיים בשביל הבוס. שעת עבודה יכול להיות מאוד 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 שקוע בעבודה. זה לא מי שנקרא מבקש אמונה. אדם שהוא מאמין במובן של אי אמונה, במובן של סוכה, שהוא מוקף בזה, אז הולך איתו לכל מקום. אני מקווה שאני מספר, זאת אומרת, מי שסיפר זה רמי שווייס, רמי שווייס, אבא של האחים המופלאים, שכל אחד יודע שס בעל פה, זה רבו שווייס, רבי יונס מיליון וייס, וכל האחים, שבעה בנים, שמאחרי מלחמה, אז הרמי פרסבורג לקח אותו איתו לכל מיני פעילויות. יום אחד בא לרבי מקלויזבורג ואומר לו שהוא לא רוצה ללכת, הוא רוצה ללמוד. הרבי מקלויזבורג בכה ואמר לו, מה אתה חושב, אני לא רוצה ללמוד? אני שלושה שבועות לא פתחתי ספר. הוא אומר, מסירות נפש זה לא אדם שמוכן לרעוב בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מסירות הגוף, זה לא מסירות נפש. מסירות נפש זה בן, בן אדם שמוכן גם לסגור את הגמרא בשביל הקדוש ברוך הוא. ככה אמר רבי עקיבא זמורגס, שבכל דרך אחד האר, שאיפה שהוא לא הולך, הוא הולך מוקף עם הקדושה ועם התורה ומה שלא יהיה. אז הוא אמר לו, שהרבי, אם, אני רוצה לראות שבאמת הרבי צודק, שהרבי יברך אותי שיהיו לי לפחות בנים תלמידי חכמים. הוא בירך אותו, והתוצאה נראית כמעט בכל פינה בעולם היום עם האחים האלה. ש... שאלו פעם את רבי שפירא, למה הוא כתב את הפסוק לכו בנים שמולי, יראת השם אנחנו מתחילים מחוץ לישיבה. גם היום זה נמצא שם, החזירו את זה מחוץ לישיבה, יש למעלה לכו בנים שמולי יראת השם אנחנו מתחילים, ומתחת כתוב מלן אילן ארבעה כוכבים, תחיה את המסורת ותוכל להיכנס לתוך המלון המסעדה לאכול ארנבות בהכשר הבדת של לובלין, מסעדת הטרפה שיש שם. אבל אז, גם אז הישיבה זה התחיל אז, שואלים אותו ואומר שפירא, למה כתבת בחוץ? אז הוא אומר בשאלה, למה כתוב לכו בנים שמולי? למה לא כתוב בואו בנים שמולי? מה עושה לכו בנים? הוא אומר, זה כשבן בא אליי הביתה ונמצא בישיבה והוא שומע לי, זה בן בא אליי משהו שלי. כשהוא הולך, כשהוא הולך, נראה אותו כשהוא הולך, כשהוא הולך ממני, נראה איך הוא מתנהג שמה. נראה אם גם שמה הוא הולך והאוהל הולך איתו. כל מקום שהוא הולך, תורתו מאחרזת עליו. כל מקום שהוא הולך, הוא לומד, הוא מקדש עם שמיים. הוא חי על פי תורה. כששאלו אותו, נסעת ונתת באמונה, אז זאת תהיה השאלה. האם כשנסעת ונתת, האם היית עובד את האלוקים גם אז? האם גם בזה, גם אז, היה האלוקים איתך? עם כל ההלכות הקשורות, עם כל ההנהגות הקשורות, וכמובן עם האמונה שהוא נותן לך כוח לעשות חיל. הוא אומר, לא יעזור לך שום דבר אם אתה תעשה כל מיני מילים כביזנס ותתחכם, ומה שלא מגיע לך לא יגיע לך, ומה שמגיע לך יגיע אליך. ואתה בסך הכל עובד את הקדוש ברוך הוא, לא עובד אצל הקדוש ברוך הוא בשעות העבודה. שני הדברים הללו, שלא ברכו בתורה תחילה ושלא נמצאו אנשי אמונה בירושלים, הם הדברים שמשלימים זה את זה, שני דברים של אותה מטבע שבגללה הגיע החורבן. להיות בתוך המציאות הזאת שנקראת הקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל השם, להיות מוקף כמו בסוכה, זה נקרא להיות מאמין. להיות מוקף עם זה, זה מה שמקיף אותך, זה מה שמלא אותך. זה לא ידיעה שזה רק חלק אחד של האינטלקט, ובודאי שזה לא איזושהי הרגשת לב רופפת, מה שקוראים לזה היום אמונה. זה מקיף את כל האדם, סובב את כל האדם וממלא את כל האדם. אי באמת ואי אמונה. מי שבאמת הוא היה פעם שם, אז כל החיים הוא מבקש לחזור ולהיות שם. ולכן אם אמצא מישהו שהוא מבקש אמונה, שהוא מתגעגע על זה, אז ואסלח לה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, מתאווה שתהיה לו דירה בעולמו, שהוא אנשים שירצו להיות מוקפים בתוך כל הדברים האלה. הוא אומר לו, לוקחים איתם בתוך העולם הזה את כל שאר הדברים ומעבירים אותם במצרף האש של הטהרה. תודה רבה.